שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא הסיני, ואנחנו לומדים את דף פי ג' במסכת בבא קמא. נתחיל 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את המשנה הקודמת, מעין ט' עמוד ב', בחלק השני נעבור לפרק הבא, פרק החובל. אז החלק הראשון, כאמור, אנחנו מסיימים את המשנה הקודמת, והיום נראה עוד 3 דינים באותה משנה, וזה שאסור לגדל חזירים, ואסור לגדל כלב שנושך או נובח, אין אם כן הוא קשור בשלשלת ברזל במקום שהוא לא יכול להזיק, ולא פורסים נישובים ליונים, כלומר לא שמים מלכודות ליונים ליד היישוב, כי אז אתה יכול לתפוס יונים של אנשים אחרים, אלא צריך להרחיק את זה מהיישוב 30 ריס, שזה 4 מיל, בערך 4 קילומטר, עד כאן 3 דינים, ועכשיו נפרט עליהם בגמרא אחד-אחד, ובהתאם לזה נחלק את החלק הזה ל3 סעיפים. אז הסעיף הראשון, כאמור, אסור לגדל חזירים, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון זה ברייתא תנו רבנן, שהיא מביאה את המקור לאיסור הזה, וזה שבמלחמה בין הורקנוס לאריסטובלוס, שניהם היו הבנים של ינאי המלך, אז אריסטובלוס היה בירושלים, והורקנוס צר על העיר, ולמרות שהם היו במלחמה, בכל זאת הם לא רצו שעבדת המקדש תיפסק, אז מתוך העיר כל יום היו מוציאים סכום של כסף, ואז מחוץ לעיר היו מכניסים להם כבשים בשביל קורבן התמיד, עד שבא איזה זקן בתוך העיר, ורמז במשהו שנקרא חוכמת יוונית, שזה לשון ביוונית שלא כולם מבינים, רק האצילים, והוא אמר להם בלשון הזאת שכל עוד מבפנים ימשיך לעבוד בעבודת המקדש, אז האלה שבחוץ לעולם לא יצליחו להיכנס. אם הם רוצים להיכנס, הם צריכים להפסיק את העבודה, ובאמת למחרת, במקום להעלות להם כבשים, הם שלחו חזיר, והחזיר נעץ את הציפורניים בחומה, ונזדעזעה הארץ, והחכמים היו כל כך מזועזעים, שהם גזרו שני דברים. א', שאסור לגדל חזיר, וב', שאסור ללמד את בנו יוונית. עד כאן השלב הראשון, המקור לאיסור גידול חזירים. השלב השני זה בסוגריים, אם כבר הזכרנו גם את האיסור ללמד את בנו יוונית, אז הגמרא מקשה על זה, הרי מצינו שגם רבי וגם רשב"ג אמרו שכן אפשר ללמד יוונית, אז נענה על כל אחד בנפרד. אז לגבי רבי אומר שהשפות הכי טובות לדבר בארץ ישראל זה עברית ויוונית, אז איך אמרת שאסור? אז לגבי זונה הגמרא, מה שאמרנו שאסור זה רק חוכמת יוונית, שזה כאמור נפירה שיבות ראשונים, איזשהו ניב מיוחד של יוונית שרק האצילים הבינו, זה אסור. אבל סתם שפה יוונית זה מותר, זה לגבי רבי. אבל שואלת הגמרא עכשיו מרשב"ג, הרי רשב"ג אמר שבבית של אבא שלו, רבן גמליאל, היו 500 לומדי תורה ו-500 לומדי חוכמת יוונית, ובסוף הם כולם אגב מתו על ידי הרומאים. בכל אופן אתה רואה שהוא לימד אותם לא רק יוונית, אלא גם חוכמת יוונית, אז איך אמרנו שזה אסור? עונה הגמרא, עקרונית זה אסור, אבל כיוון שרבן גמליאל היה מקורב למלכות, והוא בעצם לימד כאן 500 תלמידים בשביל שגם הם יוכלו להתעסק בדברים שקשורים למלכות, אז להם התירו בשביל שיוכלו להתנהל כמו שצריך מול המלכות, כמו שאגב גם התירו לאבטולוס להסתפר בצורה שנקראת קומי, למרות שלכולם אסור כי זה דרכי האמורי, בכל זאת לא התירו כי המקורב למלכות והוא צריך לראות כמותם קצת בשביל שיתייחסו אליו יפה. ועד כאן לגבי חוכמת יוונית ולמה לא מגדלים חזירים, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון של השיעור לגבי גידול חזירים. הסעיף השני זה באמצע עמוד א', וזה לגבי האיסור לגדל כלב, אלא אם כן הוא קשור בשלשלת ברזל, ולגבי זה נראה בגמרא הערה אחת לקולה ושתי הערות לחומרה. הערה לכולה זה שאמר רבן גמליאל שאם זה עיר שסמוכה לספר, כלומר סמוכה לגבול, אז מותר, כי זה כלב לצורך הבטחה וצריך לקשור אותו במהלך היום, אבל בלילה אפשר לשחרר אותו שישמור על היישוב. ועל זה הוסיף רב נחמן שגם נהרדעא בבבל גם היא נחשבת כעיר שסמוכה לספר וגם שם מותר. זו הערה לכולה. שתי הערות לחומרה זה לא חומרה בדין, אלא פשוט שתי הערות שמורות עד כמה הדבר הזה חמור. דבר אחד זה שאמר רבי אליעזר הגדול שמי שמגדל כלב זה כמו מי שמגדל חזיר, והגמרא מסבירה שהוא בעצם בא להוסיף שכמו שעל חזיר לא רק אמרו שאסור, אלא אמרו ארור מי שמגדל חזיר, אותו דבר גם על כלב. דבר שני, הגמרא אומרת שכלב זה לא רק אם הוא נושך, אלא גם אם הוא נובח, כי זה יכול להפחיד אישה מעוברת ולהפיל את העובר, והגמרא אומרת על זה שני דברים. דבר אחד, זה שכתוב במדבר יוד, ובנוחו יאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל, ומכאן לומדים שאיפה השכינה שורה על רבבות אלפי. רבבות זה שתי רבבות, כלומר 10,000 ועוד 10,000, ואלפי זה 2,000, אז סך הכל השכינה שורה באיזשהו אופן מיוחד, כשיש לפחות 22,000 איש. ואומרת הגמרא, תראו לכם שיהיה זה עיר שיש בדיוק אדם אחד חסר למספר הזה, ויש בדיוק אישה מעוברת שאמורה ללדת ואז התינוק ישלים את המניין, ובמקרה יבוא כלב וינבח ויתפיל את העובר, וזה יגרום לזה שהשכינה לא תשרה כאן והשכינה תסתלק מישראל. זה מראה עד כמה עניין חמור, עד כמה כל אדם הוא חשוב. דבר שני לגבי זה, זה סיפור על אישה שבאמת כלב נבח עליה והבהיל אותה, ואמר הבעלים, לא, אל תדאגי, הוא לא נושך, הוא רק נובח. אבל אמרה לו האישה, זה כבר לא משנה, זה מאוחר מדי, אני כבר מרגישה שהעובר בבטן נפל. זה הסיפור השני. ועד כאן לגבי האיסור לגדל כלב, אלא אם כן הוא קשור, ולפי מה שראינו גם קשור במקום שבו הוא לא יכול להפחיד על ידי הנביחות שלו, חוץ מכמו בעיר ספר ששם מותר בלילה לשחרר אותו. זה היה הסעיף השני לגבי כלב. הסעיף השלישי והאחרון בחלק הזה זה 6 שורות לפני סוף עמוד א', לגבי שאין פורסים נשבין, כלומר מצודות ליונים, בפחות מ-30 ריס מהיישוב, כלומר 4 מיל, בערך 4 קילומטר, בשביל שהוא לא יתפוס יונים ששייכות לאנשים מהעיר. עכשיו, לפי זה יוצא שהנחה היא שיונים עפים עד מרחק של 30 ריס, עד 4 מיל, ועל זה הגמרא מקשה גם לקולה וגם לחומרה. כלומר, היא גם מקשה, הרי אנחנו רואים במקום אחר שמפים פחות מזה, והיא גם מקשה להפך שאנחנו רואים במקום אחר שמפים יותר מזה. איפה? אז הקושייה לקולה שורים שמפים פחות מזה, זה והתנן ממשנה בבבא בתרא, שאם אתה שם שובך יונים, תרחיק אותו 50 אמה מעצי העיר, בשביל שהיונים שלך לא ילכו ויוכלו מעצים של העיר. עכשיו, מה אתה רואה כאן? שהיונים עפים רק עד 50 אמה. אז איך אצלנו אמרנו שמפים עד 4 מיל, ואילו כאן הרבה פחות, רק 50 אמה? עונה הגמרא, בשביל לצאת לאכול, הם באמת עפים רק עד 50 אמה, הם ממלאים את הקרס והם חוזרים לשובך, הם לא עפים יותר מזה. אבל סתם בשביל לצאת הם עפים יותר מזה עד 30 ריס, ולכן את המצודות צריך להרחיק 30 ריס, זה לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה כאמור לחומרה, וזה ממקום אחר, מברייתא, ששם רואים שהם דווקא עפים יותר מ-30 ריס, כי הברייתא אומרת, בדיוק על המקרה של המשנה שלנו, שצריך להרחיק את המצודות אפילו 100 מיל מהיישוב, לא רק 4 מיל, עונה הגמרא, באמת סתם ככה הם עפים עד 30 ריס, עד 4 מיל, אבל אם יש להם איך לנוח ולקבל כוחות באמצע, אז באמת הם עפים יותר מזה עד 100 מיל, איך הם יכולים לנוח? אז רב יוסף אומר כי יש קרמים בדרך, ורבו אומר כי יש עוד שובחים בדרך, ובמקרה כזה באמת צריך להרחיק 100 מיל ולא רק 4 מיל. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, לפי רבה שמדובר שם בברייתא שיש שובחים בדרך, אז בסדר, הוא הרחיק 100 מיל מהיישוב שעליו דיברנו, אבל מה לגבי השובחים? הוא צריך להרחיק את המצודות שלו גם מהם, שלא יתפוס את היונים שבשובחים האלו. עונה הגמרא, מהשובחים אלו לא צריך לדאוג. למה? או כי הם שם גויים, או כי הם של הפקר, או כי הם בכלל שייכים לו, ולכן הם לא בעיה. הבעיה היא רק היונים מהעיר, שאותם אנחנו לא רוצים שהוא יתפוס, ומהם, במקרה כזה שיש שובחים או קרמים בדרך, הוא צריך להחיק לא רק 4 מיל, אלא 100 מיל. ועד כאן הסעיף השלישי. שוב לסיכום, צריך להחיק את המצודות של היונים מהעיר 30 ריס, כלומר 4 מיל, בשביל שהוא לא יתפוס את היונים של העיר. הקשנו הרי בבבא בתרא כתוב שצריך להחיק את השובח מהעיר רק 50 אמה, בשביל שהם לא יזיקו, וענינו כי שם החשש הוא לא שהם יתפסו, אלא שהם ילכו לאכול, והם באמת אוכלים רק עד 50 אמה. מצד שני, הקשנו הרי בברייתא כתוב להרחיק את המצודות 100 מיל, וענינו שם זה כי יש להם איך לנוח בדרך, לכן הם מרחיקות יותר. ועד כאן הסעיף השלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ועד כאן גם פרק מרובה, הדרן הלך מרובה, ועכשיו, בתחילת עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השני, לפרק הבא, פרק החובל. הפרק הזה עובר לעסוק באדם שחבל, כלומר הזיק באדם אחר, ואת החלק היום לחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה רק את המשנה. בסעיף השני נשאל, הרי בתורה כתוב שאם אדם הזיק לאדם אחר, אז הדין הוא עין תחת עין, שן תחת שן, מניין למשנה שלא עושים כך, אלא באמת הוא משלם כסף. אז הסעיף הראשון כאמור, המשנה. אומרת המשנה עיקרון כללי שהחובל בחברו משלם 5 סוגים של תשלומים, וזה נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. זה באופן כללי, ואז המשנה מפרטת אחד אחד. נזק זה שנגיד הוא הוריד לו יד, אז בודקים כמה הוא היה שווה בתור עבד לפני שהורידו לו יד, וכמה הוא שווה עכשיו. זה ממש באופן כללי, יש לזה כל מיני פרטים. שנגיע בהמשך המסכת, זה לגבי נזק. ושימו לב שנזק זה התשלום היחיד שהוא משלם גם אם הוא עושה את זה לגמרי בשוגג, לא באונס, אבל בשוגג זה התשלום הראשון. התשלום השני זה צער, כלומר עצם הכאב עצמו של המכה, ואיך מודדים את זה? אז עומדים כמה אדם מוכן שישלמו לו בשביל שיצטער בצער הזה. עכשיו, רק שימו לב, נגיד הורידו לו את היד, אז זה לא ששואלים כמה אתה מוכן שישלמו לך בשביל שיורידו לך את היד. זה כבר קשור לחישוב של הנזק, מהתשלום הקודם. אלא כאן מה שמודדים זה, נגיד שהיד הייתה נשארת לך, כמה אתה מוכן שישלמו לך רק בשביל שתעבור את עצם החוויה הכואבת של הורדת היד, בלי שבאמת היד תרד בפועל, זה התשלום של צער. התשלום הבא זה ריפוי, שזה כפשוטו, הוא צריך לדאוג לריפוי שלו, אבל לגבי זה המשנה מוסיפה שתי הערות. א', זה רק למה שקשור למכה עצמה, ולכן אם למשל עלו הבעבועות סביב המכה, אבל שלא מחמת המכה, אז זה הוא לא צריך שלם. והערה שנייה, אם הוא שילם על הריפוי שלו, וזה נראה שהמכה כבר חייתה, כלומר נרפאה, אבל אז שוב היא נסתרה, שוב היא החמירה, אז הוא צריך שלם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כמה שצריך עד שזה נרפא לגמרי. אם זה נרפא לגמרי באמת, ואז איכשהו זה בכל זאת חזר, על זה הוא כבר לא צריך שלם. אלה שתי הערות במשנה על זה, ובגמרא בהמשך נראה מה החידוש של שתי הערות האלו. התשלום הבא זה כאמור שבט, שזה בעצם זה שהוא לא עובד כרגע, אבל רק שימו לב, נגיד שזה אדם שעובד בהייטק והורידו לו את הידיים ועכשיו הוא לא יכול להקליד, אז אני לא משלם על כמה שאדם בהייטק לא עובד כרגע, כי את זה בעצם כבר שילמנו בתשלום הראשון של נזק, כי כבר שם לוקחים בחשבון באיזה עבודה הוא עובד, כי אם הוא עובד בעבודה יקרה, בעצם הוא גם עבד יותר יקר, אז את זה לא מחשבים בשבט, אלא בשבט הוא רק מקבל את כמה שאדם עובד בעבודה ממש פשוטה מקבל, כמו שומר קישואים זה התשלום הרביעי, שבט, ורק נעיר בסוגריים שלגבי שלושת התשלומים האחרונים, צער, ריפוי ושבט, את זה משלמים רק אם הוא הזיק לו בשוגג אמנם, אבל עם פשיעה מסוימת. כאמור, בניגוד לנזק, שאת זה הוא משלם אפילו שזה היה ממש שוגג. אז עד כאן ראינו את נזק, צער, ריפוי ושבט. התשלום האחרון זה בושת, שאת זה אומרת המשנה מודדים לפי המבייש והמתבייש. כלומר, ככל שהם במעמד יותר גבוה, אז הבושה יותר גדולה, ואיך מודדים את זה? אז המפרשים מסבירים שאם דובר שהיה כאן רק בושת בלי נזק, אז עומדין, כמה הוא מוכן שישלמו לו בשביל להתבייש ברמה כזאת, זה בעצם מה שהוא יקבל. לעומת זאת, אם זה לא היה רק בושת, אלא גם עם נזק, אז עושים מדידה הפוכה. כלומר, אומרים, כמה הוא היה מוכן לתת בשביל לא להתבייש כך, וזה מה שהוא יקבל. ואגב, שימו לב שלגבי בושת, בניגוד לכל השאר, על בושת משלמים רק אם הנזק היה ממש בכוונה. לא אם זה היה לא בשוגג, וגם לא באיזושהי פשיעה, אלא ממש בכוונה, כי אחרת זה פשוט לא מבייש, כי זה פשוט היה טעות, לא התכוונתי לבייש אותך. ועד כאן, חמשת הנזקים באופן כללי, נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת, עברנו להם ממש מהר, כי בעצם זה לא הנושא שלנו, זה רק המשנה, בהמשך נעסוק בהם אחד אחד, באיטיות בגמרא, ועד כאן בעצם הסעיף הראשון בחלק הזה, המשנה. הסעיף השני זה הגמרא, וכאן הגמרא פותחת דיון עקרוני לגבי מה שקראנו לו תשלום נזק. כלומר, אם אדם הוציא למישהו עין, אז הוא משלם על זה, ושואלת הגמרא, רגע, הרי בתורה כתוב עין תחת עין, שן תחת שן, כלומר, ממש מוציאים לו עין. איך הגענו לזה שלא באמת מוציאים לו עין, אלא הוא פשוט משלם כסף? ולגבי זה, היום נראה ברייתא אחת עם שני מקורות לזה, מחר נמשיך ונראה עוד מקורות. אז שני המקורות בברייתא, נאמר אותם קודם בקצרה ואז נרחיב בהם. מקור אחד זה גזרה שווה בין מכה אדם למכה בהמה, שכמו שמכה בהמה זה ודאי כסף, אז גם מכה אדם זה בכסף. מקור שני זה פסוק לגבי רוצח, כתוב במדבר למדהי, לא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. אדם שרצח הוא לא יכול להיפטר בכסף, אלא צריך להרוג אותו. והגמרא דורשת מכאן שלרוצח לא לוקחים כסף, אבל למי שרק הזיק איברים, הוציא למישהו עין, קטע למישהו יד, אז כאן לא עושים כמו ברוצח והורגים לו את אותו איבר, עין תחת עין, אלא הוא משלם כסף, וזה המקור השני. אז שוב שני המקורות שנזכור. מקור ראשון זה גזרה שווה בין מכה אדם למכה בהמה. מקור שני זה לימוד מלא תיקחו חופר לנפש רוצח, שרוצח לא משלם כסף, אבל מי שרק הזיק לאיבר, למשל, הוא כן משלם כסף, ולא הורגים לו את האיבר המקביל. אלה שני המקורות, ועכשיו לגבי כל אחד מהמקורות נראה דיונים. אז לגבי המקור הראשון של גזרה שווה בין מכה אדם למכה בהמה נראה שני דיונים. דיון אחד זה מאיזה פסוקים באמת לומדים את אותה גזרה שווה בין מכה אדם למכה בהמה, ודיון שני זה למה ברייתא לא הסתפקה במקור הראשון הזה, כלומר איך בעצם אפשר לדחות את המקור הראשון. אז בואו נתחיל. אז כאמור, דיון ראשון, איפה בפסוקים אנחנו רואים את הגזרה השווה הזאת בין מכה אדם למכה בהמה? אז הגמרא כאן מביאה כמה פסוקים. אז לפני שנראה את הגמרא עצמה, בואו נקרא את הפרשייה. זה בויקרא כ"ד, נקרא מפסוק י"ז עד פסוק כ"א. אז פסוק י"ז זה לגבי רוצח, ואיש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת. פסוק י"ח, למי שהורג בהמה, הוא מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. פסוק י"ט, למי שמזיק לאדם, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה, כן יעשה לו, ופסוק כ' הבא ממשיך ומפרט, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו, ופסוק כ' מדבר גם על בהמה וגם על אדם, ומכה ומה ישלמנה, ומכה אדם יומת. עד כאן הפסוקים, ועכשיו כאמור בפסוקים אלו אנחנו מחפשים מקור לגזרה שווה בין מכה בהמה למכה אדם, והגמרא מביאה לזה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה בתוך פסוק כ"א עצמו, שם כאמור כתוב, ומכה והמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. ומכאן לכאורה אפשר לדרוש שכמו שמכה בהמה זה בכסף, גם מכה אדם, הכוונה היא בעצם אם הוא למשל הוריד לאדם איבר, אז כשכתוב כאן יומת, לא באמת מתכוונים שצריך להמית גם לו את האיבר, אלא גם הוא משלם. זו הצעה ראשונה, אבל מיד דוחה הגמרא, מה פתאום? לא מדובר כאן על סתם אדם שהיקה אדם, אלא מדובר על אדם שהיקה את אביו ואימו, שעל זה באמת הורגים אותו, ואתה לא יכול ללמוד מכאן לגבי מי שמכה איבר של אדם. אז ההצעה הראשונה נדחתה, זה לא בפסוק א', אלא הצעה השנייה זה גזרה שווה בין פסוק י"ח ל-י"ט, כי בי"ח כתוב, הוא מכה נפש בהמה ישלמנה, ובי"ט כתוב, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. אז עושים גזרה שווה בין שני הפסוקים, וכמו שבהמה זה בכסף, גם לתת מום בעמיתו, גם זה באמת בכסף, ולא באמת עין תחת עין וכולי. זו הצעה השנייה, והיא מתקבלת, ועד כאן בעצם הדיון הראשון. רק בסוגריים שימו לב שחמש שורות לפני סוף השורות הצרות, במילים והכתיב, הגמרא כן שואלת עוד שאלה, וזה מפסוק י' ז', אבל התוספות אומרים שזה בעצם חוזר על עצמו, והתוספות ועוד ראשונים מוחקים את השורות אלו, לכן גם אנחנו נדלג עליהם, ונקפוץ לדיון השני על המקור הראשון, שזה בשורה הרחבה הראשונה, בערך בשליש התחתון של עמוד א', במילים, ומי אם נפשך לומר. וכאן שואלת הגמרא, אוקיי, אז הבנו את המקור הראשון, גזרה שווה בין מכה בהמה למכה אדם, אז כאן שואלת הגמרא, למה באמת הברייתא לא לא הסתפקה בזה, למה היא הביאה עוד מקור? ולא רק שהיא הביאה עוד מקור, אלא היא הקדימה ואמרה, ואם נפשך, כלומר, אם אתה רוצה לדחות את המקור הראשון, בוא אני אביא לך מקור שני. אז כאמור, הגמרא שואלת, מה רע לברייתא עם המקור הראשון בפני עצמו? ואת זה עונה הגמרא, כי כאמור, המקור הראשון היה הגזרה שווה בין פסוק י' ת', שזה לגבי מכה אדם, לבין פסוק י' ח', שזה לגבי מכה בהמה. אבל אומרת הגמרא, אפשר לדחות את זה לכאורה, ובמקום לעשות גזרה שווה בין י' ת' ל-י' ח', כלומר, בין אדם לבהמה, בוא נעשה גזרה שווה בין י' ת' לכף א', שכאמור, בסוף כף א' כתוב, הוא מכה אדם יומת, ונלמד משם, שכמו ששם, כאמור, לגבי מי שמכה אביו ואימו, הכוונה היא לבאמת מוות, אז אותו דבר גם בי"ט, למי שנותן מום באמיתו, הכוונה היא באמת מוות, לא מוות כולו, אלא מוות לאותו איבר, עין תחת עין, שן תחת שן, ואומנם אתה יכול לדחות את התחייה הזאת ולומר, אנחנו מעדיפים לעשות הגזרה שווה מי"ח לי"ט, כי בשני מדובר על נזק ולא על מוות, אבל אתה יכול גם לדחות את זה ולומר, לא נכון, עדיף דווקא לעשות את הגזרה שווה בין י"ט לכף א', כי בשני מדובר על אדם ולא על בהמה, אז בקיצור, הגזרה שווה בין י"ט לי"ח, כלומר, בין בהמה לאדם, היא לא מוכחת, ולכן, הברייתא לא מסתפקת במקור הראשון, וכאמור, היא מביאה בסוף את המקור השני. עכשיו רק שימו לב, זה לא שהברייתא דוחה לגמרי את המקור הראשון, כי הרי בסופו של דבר יש גם את המקור השני, ואנחנו באמת כן לומדים שעין תחת עין זה לא שבאמת מוצאים לו עין אלא זה כסף, כך שזה לא שאנחנו באמת בסוף יכולים ללמוד מכף א' ל-י"ט שעין תחת עין זה באמת שמוצאים לו עין, אלא באמת נשאר המקור הראשון של י"ט וי"ח שעין תחת עין זה רק כסף. רק מה שאמרנו כאן זה שאם היה לנו רק את המקור הראשון, אז הוא לא מוכרח, לכן צריך גם את המקור השני, אבל עכשיו שיש לנו גם את המקור השני, אז בעצם גם המקור הראשון הוא גם נכון, ועד כאן בעצם בעצם הדיון השני במקור הראשון. שוב נזכיר, בדיון הראשון ראינו מאיזה פסוקים לומדים את הגזרה השווה, סיכמנו שזה בין י"ח ל-י"ט, בין בהמה לאדם. בדיון השני ראינו למה בכל זאת המקור הראשון לא מספיק, כי יכולנו גם לעשות גזרה שווה לא בין י"ח ל-י"ט, אלא בין כף א' ל-י"ט, ואז ללמוד שעין תחת עין זה כפשוטו, לכן המקור הראשון לא מספיק. ועכשיו בואו נעבור באמת למקור השני ונראה את הדיון עליו. אז המקור השני כאמור היה מלא תיקחו חופר לנפש רוצח, ולמדנו מכאן שלרוצח לא לוקחים כופר, כלומר כסף, אבל למי שרק הזיק איברים, הוציא למישהו עין, לא, כן לוקחים כסף, זה המקור השני, וברבע התחתון של עמוד ב', גם על זה יש לנו שני דיונים. דיון אחד זה שמקשה הגמרא, רגע, הרי הפסוק הזה כבר נצרח. למה הוא נצרח? אז הגמרא אומרת שהוא בעצם נצרח לשני דברים, אז נראה אותם אחד אחד ונתרץ. אז דבר אחד שלכאורה הוא נצרח לו, זה לעיקרון שאנחנו מכירים אותו שם קימלי בדרבה מיני, כלומר שאם אדם עשה משהו שמחייב אותו גם מיטה וגם כסף, אז הוא רק מקבל מיטה ולא מחייבים אותו גם בכסף. את זה לומדים לכאורה כאמור מהפסוק שלנו, לא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כלומר אם אתה הורג אותו אל תיקח ממנו גם כסף. זה הצורך הראשון לכאורה בפסוק, אבל דוחה הגמרא לא, את זה לומדים מפסוק אחר מדברים כפי לגבי מלכות, כתוב שם ויקהו לפניו כדי רשעתו במספר, ולומדים מכאן רשעה אחת אתה מחייבו ולא שתיים. אתה לא יכול לתת לו שני אנשים, אם אתה מלכה אותו אתה לא מחייב אותו גם כסף, וכמובן ברור שגם אם אתה הורג אותו אז אתה לא מחייב אותו גם כסף, וכך הפסוק שלנו פנוי ללימוד שלנו, אז את הצורך הראשון פתרנו. אבל כאמור יש לכאורה עוד צורך, וזה לפשט הפסוק. הפשט של הפסוק זה פשוט ללמד אותנו שאם אדם רצח הוא לא יכול להיפטר מהעונש על ידי כסף, אז הפסוק כאמור תפוס. עונה הגמרא, נכון, לומדים מכאן גם את הפשט הפסוק, אבל בשביל הפשט היה מספיק לכתוב לא תיקחו חופר לאשר הוא רשע למות. למה צריך באמצע הפסוק את המילים לנפש רוצח? כלומר שוב, לא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, זה בא להדגיש את הלימוד שלנו, שלרוצח לא לוקחים כסף, אבל למזיק איברים הוא כן משלם כסף. ועד כאן הדיון הראשון לגבי המקור השני, לזה שמזיק איבר משלם כסף ולא מוצאים לו את האיבר, שאלנו הרי הפסוק תפוס לשני צרכים, וענינו הוא לא תפוס. הדיון השני זה שואל את הגמרא, אוקיי, אז יש לנו את המקור השני, אז למה בעצם עדיין צריך את המקור הראשון? הרי כמו שהדגשנו, הברייתא לא דחתה את המקור הראשון, היא רק אמרה שהוא לא עומד בפני עצמו, אבל עכשיו שיש את השני, אז למה צריך את הראשון? עונה הגמרא, כי אם היה לנו רק את המקור השני, היינו חושבים שאם הוציא למישהו עין, אז הוא יכול לבחור, או שיוציאו לו עין, או שהוא ישלם כסף. לכן צריך את המקור הראשון ללמד שלא, הוא לא יכול לבחור, אלא זה דווקא כסף ולא עין. עד כאן הדיון השני. ועד כאן בעצם הסעיף השני, בחלק השני של השיעור, ראינו ברייתא עם שני מקורות לזה שעין תחת עין וכולי, זה לא באמת עין, אלא זה כסף, בזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו את המשנה הקודמת וראינו שלושה דינים. דין אחד זה שלא מגדלים חזירים, ראינו טעם האיסור בגלל מלחמה בין הורקנוס לאריסטובלוס, שבסוף שלחו חזיר לתוך המקדש והזדעזע הארץ וגזרו ארור מי שיגדל חזיר, ואגב זה גם ארור מי שלמד בנו יוונית. ולגבי יוונית שאלנו, הרי רבי אמר שדווקא טוב לדבר יוונית, וגם רשב"ג אמר שבבית אביו היו 500 לומדי חוכמת יוונית, וענינו מה שרבי אמר זה לגבי השפה היוונית, לא לגבי חוכמה יוונית, שזה לא טוב, ומה שרשב"ג אמר שבבית אביו היו גם 500 לומדי חוכמת יוונית, זה כי הם היו מקורבים למלכות והם צריכים לדעת איך לדבר איתם, אבל סתם ככה אסור, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני אמרנו שאסור לגדל כלב אלא אם כן הוא קשור בשלשלת, אבל בגמרא אמרנו שאם זה קרוב לספר אז מותר בלילה להתיר אותו, אבל אחרת אסור. ואז ראינו כמה זה חמור שמי שמגדל הוא ארור כמו מי שמגדל חזיר, והנביחה יכולה לגרום לאישה להפיל, וראינו כמה זה חמור, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שלא פורסים נשבין, כלומר מצודות ליונים, בתוך 30 ריס, כלומר 4 מיל מהעיר, בשביל שהוא לא יתפוס יונים של אנשים מהעיר, וזה קשנו לכולה ולחומרה. לכולה, הרי כתוב במשנה בבבא בתרא שמרחיקים את השוב רק 50 אמה מהעיר, לא צריך 4 מיל, וענינו זה לגבי אוכל, שהיונים לא מרחיקות לאכול יותר מ-50 אמה, אבל סתם לעוף הם מרחיקים, ולכן את המצודה צריך להרחיק 4 מיל, זה מצד אחד. מצד שני, קשנו לחומרה, שהרי יש ברייתא שאומרת שגם את המצודה צריך להרחיק יותר, אפילו 100 מיל, וענינו שם זה כי יש להיך לנוח בדרך, כי יש קרמים או שובחים בדרך, ואגב מהשובחים עצמם לא צריך להחיק או שם של אקום או של הפקר או שם בכלל שלו. וזה היה הסעיף השלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני עברנו לפרק החובל וראינו שני סעיפים. הסעיף הראשון זה פשוט המשנה שהחובל בחברו יש לו 5 סוגים של תשלומים, וזה נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת, וקצת הסברנו איך עומדים כל אחד מהן. בסעיף השני ראינו מה המקור לתשלום הראשון נזק, הרי בתורה כתוב שאם הוא למשל מוציא לו עין אז הוא משלם עין תחת עין, מוציאים לו עין, אז מאיפה למשנה שהוא משלם כסף של עין ולא עין ממש? אז היום ראינו לגבי זה ברייתא אחת עם שני מקורות. מקור אחד זה גזרה שווה בין מכה אדם למכה בהמה, שכמו שמכה בהמה זה בתשלום, אז גם מכה אדם הכוונה היא בתשלום. מקור שני זה שכתוב לא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, ומדייקים מכאן שלרוצח לא לוקחים כסף, אבל למי שהוציא עין למשל הוא כן משלם כסף ולא באמת מוציאים לו עין. אלה היו שני המקורות, וראינו שני עדונים על כל מקור. במקור הראשון ראינו דיון אחד מאיפה לומדים את ההיקש הזה בין בהמה לאדם. בהתחלה הצענו שזה היקש בתוך פסוק א', אבל דחינו, ובאמת זה היקש בין י"ח לי"ט. בי"ח לגבי בהמה כתוב ומכה נפש בהמה ישלמנה, ובי"ט לגבי אדם כתוב איש כי ייתן מום בעמיתו וכו'. זה דיון ראשון. דיון שני זה למה ברייתא באמת לא הסתפקה במקור הראשון, וזה כי את ההיקש הזה בין אדם למשהו יכולנו לעשות במקום לי"ח לבהמה לכ"א, ששם כתוב ומכה אדם יומת, והיינו לומדים שגם עין הכוונה היא ממש להמית לו את העין, לכן ההיקש לא מוחלט, ולכן הבאנו גם את המקור השני. וכאמור, גם לגבי המקור השני ראינו שני דיונים. דיון אחד זה שהמקור הזה נצרך ללימודים אחרים, א' הוא נצרך לקימלי בדרה במיני, אבל דחינו לא, את זה לומדים ממקור אחר לגבי מלכות, אבל ב' הוא גם נצרך לעצם הפשט של הפסוק, שרוצח לא יכול לפתור את עצמו בכופר, וענינו, נכון, לומדים גם את זה, אבל זה שכתוב באמצע הפסוק לנפש רוצח, מדייקים גם את הלימוד שלנו, שדווקא רוצח לא משלם, אבל מזיק ראשי איברים הוא כן משלם. זה דיון ראשון. דיון שני, אם יש את המקור השני, אז למה יש את המקור הראשון גם? עונה הגמרא, כי מהמקור השני אנחנו חושבים שהוא יכול לשלם או עין או כסף, כמשמע לן המקור הראשון שזה דווקא כסף ולא עין. כל טוב.